שלום לכם, אנחנו שוב בפינה לונדין ואנגלמן, אנגלמן ולונדין, והפעם נושא שקרוב לליבי, אני לא יודע, אולי קרוב גם לליבו של הרב אנגלמן, זה הנושא של שינה. לישון. איך אתה בנושא הזה, הרב ליאור? אתה אוהב לישון או לא אוהב לישון? את האמת, פה אנחנו רק ישר בינינו, והמצלמה.
אין לי בעיה עם הלישון, יש לי בעיה עם הלקום.
אוקיי.
אבל אתה יודע, תפס לי מאוד חזק שלפני כמה זמן הוחלף השעון משעון קיץ לשעון חורף, ואז זה נהיה רשמי ברדיו, באופן רשמי הכריזו
שהוסיפו שעה, הורידו שעה.
כן, אבל נאמר, לא, אבל חשוב איך הכריזו. הקריינית אמרה שהלילה בשעה 3 או 2, אני כבר לא זוכר, יוזזו מחוגי השעון שעה אחת לאחור ותהיה עוד שעה לישון.
זאת אומרת שמכריזו שזה מה שעושים בשעה הזאת.
בדיוק. כלומר, אם יש לך עוד שעה, חשבתי לעצמי, אם ילדים היו עורכים את החדשות. אם ילד היה עורך חדשות, הוא היה צריך לכתוב מה הולכים לעשות בעוד שעה הזאת. אין ילד בעולם. אני כן תפתיע אותי, תגידי שכשהייתה היית ילד.
כשרציתי להגיד, אבל הרסת לי.
אני שולל את הקיום הזה.
אין ילד אומר שהיה מוסיף שעת
שינה. אין ילד בעולם, אני מכחיש את קיומך ילדותי. אין ילד בעולם שהיה אומר, ותהיה עוד שעה לישון. אני חושב שכל הילדים אומרים, תהיה עוד שעה לשחק, עוד שעה... אין, לא עוד שעה לישון. כלומר, משהו בילדות מאוד מאוד תובע ערנות, חיות, משהו בעולם המבוגר, כמעט הייתי אומר, משתוקק אל השינה. הרבה אנשים חיים את היום...
סביב השינה.
סביב השינה.
שזה באמת נקודה, צריך לשים לב. שינה זה, כמו שאתה אומר, לכאורה זה אמור להיות רק משהו שהוא סוג של הפסקה בין פעילות לפעילות. עם כל זה אנחנו רואים שבן אדם, ואני חושב שבמקרה הזה זה לא רק לשלילה, כי יכול שהוא מתבגר, השינה תופס אצלו מקום יותר משמעותי מאשר הפסקה. זאת אומרת, יש משהו בשינה שגם נותן לבן אדם, עונה על איזה צורך נפשי, לא רק פיזי. לא רק עכשיו, אוקיי, הגוף צריך לאגור כוחות, אלא יש כאן משהו בשינה שהוא בונה באדם איזה סוג של התיישבות נפשית. נתחיל עם זה שחזל עצמה ראו בשינה שני צדדים. מצד אחד, שינה זה אחד משישים ממוות. זאת אומרת, יש לנו פה ניצות של השבתה, של חוסר חיים.
שכנגד זה הילדים מתמרדים.
וכנגד הילדים, ואומרים, לא, אנחנו לא רוצים למות, אנחנו רוצים לחיות, רוצים ליצוס. מצד שני, בשינה מופיע החלום. שהחלום, כידוע, אחד משישים מנבואה. זאת אומרת, יש משהו בשינה שגם יוצר לנו איזה חיבור עמוק לרבדים פנימיים של האישיות שלנו, שאם הוא נעשה נכון, ואולי על זה אנחנו צריכים לדבר, איך ישנים נכון וכולי, הוא גם נותן אחרי זה מזון נפשי, טוב, לא רק גופני, לכל היום. ורק נוסיף, ברמה הטכנית זה פשוט, זאת אומרת, כולנו יודעים את זה, ברמה הפיזיולוגית, אדם שלא ישן באיזשהו שלב, הוא מת. זאת אומרת, אי אפשר להתקיים גופנית, אבל בואו מכעניין גם נפשית, בלי שינה. כולנו יודעים, אחרי כמה שעות, כמה ימים בלי שינה, האדם מתחיל להיות מטושטש ברמת הקיום הנפשי והשכלי שלו.
אבל אתה אומר בעצם שזה לא רק שהשינה היא איזה כלי בדרך להיות ער למחרת, כי בלי זה אנחנו לא יכולים, אלא אתה אומר, זה כלי בדרך שאין לנו ברירה אלא לעבור דרכו, כי הוא בעל משמעות בפני עצמו.
אני חושב שכן. אני מציין, מה שאמרת ובצג, שבאמת ילדים, שהם בדוגמה לאנשים שהם מלאי חיות וערנים, אנשים, יצורים קטנים, שהם מלאי...
לא לזלזל בילדים,
אוקיי. שהם לא רואים את התוכנית הזאת, רק מבוגרים. הם מלאי חיות, הם לא צריכים. ואגב, אנחנו גם יודעים שגדולי ישראל, למשל, מסופר עליהם, שהם היו זקוקים לפחות שעות שינה. כאילו מווילנה, מסופר עליו שישן שעתיים מתוך 24.
בכלל תורה נקנית במיעוט שינה. מיעוט
שינה, כן.
זה אחד העקרונות.
מצד שני, הרמב״ם כידוע אומר ששמונה שעות שינה בלדין.
שמונה שעות שינה זה מיעוט שינה.
זה כל יחסי בחיים. אבל אני חושב שזה נכון, ככל שאדם הוא נמרץ יותר, כולנו יודעים את זה, שאנחנו נמצאים עכשיו ביום, קמים בבוקר, שאנחנו רוצים לקום. זאת אומרת, יש איזה עכשיו משהו שמאוד אנחנו אוהבים, אנחנו צריכים פחות שעות שינה, יש איזה מנגנון פנימי שמאיר אותנו. והפוך, שיש לנו משהו שנראה לנו משעמם או קשה, אנחנו מתחפרים במיטה. זאת אומרת, ברור שהחיוניות היא באה לידי ביטוי במיעוט שינה. זה רק אני מוסיף, וכאן תאמר את הדברים, שיש גם משהו בשינה שהיא נעשית בצורה בריאה, מרוכזת וממוקדת, שנותנת לאדם אנרגיה רוחנית שהוא לא יכול לקבל בשום דבר אחר. לא באוכל ולא אפילו בנושא של חוויה זוגית. אז יש משהו בשינה שאדם יעזוב הכל כי הוא צריך לישון, והוא ישן, הולך לישון כמו מת וקם מחדש. כן. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.
כן, את מה שאתה אומר, יש מדרש שהוא מאוד ציורי, שאומר שכשאדם הולך לישון, אתה מכיר את זה שלפעמים לפעמים קשה להירדם.
לא מכיר
דבר כזה. לא מכיר. אני אספר לך מחברים שלי.
יש דבר כזה.
יש לי חברים סיפרו לי, לפעמים קשה להירדם. לפעמים כמו שכשאדם מתעורר, הוא מתעורר בשתי פעימות, גם זה, לזה יש משמעות. לפעמים כשאדם נרדם, הוא מנסה להירדם, וכמעט זה תופס, ופתאום...
למה הוא לא מצליח?
יש מדרש שאומר שהרגע הזה שבו הוא מנסה להירדם, זה רגע שהנשמה מבקשת לעלות למעלה, לריבונו של עולם, וריבונו של עולם דוחה אותה למטה. הוא אומר לה, אני הפקדתי אותך בידו. אתה, היה לך גזירה לרדת למטה, לעולם העליון, בעצם לתקן את התחתון.
בידו בגוף, אתה מתכוון.
בגוף, כן. והוא אומר, אני לא מוכן, את לא יכולה להתנתק ממנו. ואז הנשמה אומרת לו, כי אני אומר את זה במילים שלי, אומרת לו, אתה יודע מה הוא עשה לי? זה מה עברתי במשך היום, כל הטרדות שהטרידתי, כל החטאים, כל הזה, אני לא רוצה להיות, לא רוצה להיות, אני לא מוכן להיות. ואז יש איזה ציור כזה במדרש של מאבק, שהיא רוצה לעלות, והוא מחזיר אותה, ואז הוא עושה עם הפשר, אומר המדרש, ובפשר הזה אומר, טוב, אז רק ללילה, תהי אצלי, אני אחבס אותך, אגעץ אותך, אנקה אותך, אחדש אותך, אבל זה בתנאי שאת חוזרת.
במקרה אנחנו מבינים שאדם שקל לו לרדם בלילה, אין לקדוש ברוך הוא בעיה לקבל את הנשמה שלו. הנשמה שלו, היא והגוף מתפרדים בלי יותר מיני בעיות. ככה זה משמע.
זה טוב או רע,
אני לא יודע מה להגיד לך. אבל זה מטריד אותי שאני יודע מהר בלילה, זה לא בסדר? זאת אומרת, זה מראה שהמאבק הנשמתי אצלי הוא לא מספיק חריף.
יכול להיות שיש כאלה שהקדוש ברוך הוא כבר החליט שהוא לא מתווכח עם הנשמה שלהם. שזהו, רוצות לבוא, שיבואו, בסדר. אבל המשמעות של הרגע הזה, זה אומר שאנחנו הרי כל חיינו מחפשים איזה קרבת השם, רוממות. מחפשים את הדבר הזה, ובשוטף, ביום, בערנות, תמיד יש גם מתח בין שני החלקים האלה, בין קרבת השם לבין קרבת עצמי. אנחנו עוד לא באיזה זהות מוחלטת. ויש, קצת כמו שקורה ביום הכיפורים, שהגוף קצת מפנה מקום ונותן לנשמה להתרפק על דודה ולהיות במקומות שהיא צריכה להיות. זה לא שלם, צריך אחר כך להגיע למקום אחר, אבל זה שלב חשוב. כל לילה אנחנו עושים איזה יום כיפור קטן כזה. זה מצב שהגוף אומר לנשמה, תראה, ביחד הזה באמת הוא מאחיר את הכוחות שלך, אני לא מסוגל לעמוד בציפיות הגבוהות שלך. בוא נעשה איזה פרידה לרגע כדי ש... תגיעי למקום הזה, ואז יוצא, מצד אחד, הגוף נטמע, אנחנו יודעים שבבוקר צריך את האדם, כי ידיים מסקנות, הגוף נטמע. מצד שני, האדם הוא נשמתו בסופו של דבר, זוכה פתאום לאיזה קרבת אלוקים, למקום מאוד גבוה.
אני חושב שאולי זו הסיבה שאנחנו רואים שביהדות יש מנגנון שלם, מערך שלם, שמכין את האדם לפני השינה ומאיר אותו אחרי השינה. ואת היינו מצפים שאם באמת מסתכלים על השנה רק כאיזו פעולה, מה שנקרא necessary evil, זאת אומרת, אז זה אירוע הכרחי שחייבים פשוט פה כמה שעות להיות בלי הכרה.
אז פשוט תשען.
אדם בדיוק, אדם ירבוץ על מיטתו, בוא ניתן לה גבייה את מה שהיא צריכה, ורואים שלא, יש לנו מנגנון שלם של קריאת שמע על המיטה, ובכלל לצאת בעלי המוסר, חשבון נפש, והכנות שאדם בעצם... נכנס לכמה שעות האלה, שלכאורה זה שעות של אפלה, כן, אומרים חזה לילה שעת סכנה, זה זמן שכל הכוחות הפראיים, הדמיוניים, החווייתיים, החסרי השליטה של הגוף גויים ועולים, כל השדים והרוחות יכולים לצוף אצל האדם. האדם, המילים האחרונות שיהודי אומר לפני השינה, זה מילים של אחדות. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מפני אוריאל, על ראשי שכינת אל. זאת אומרת, האדם מכניס את עצמו לשינה מתוך שליטה רוחנית ושכלית. זה נותן לו עכשיו שינה מאוד מאוד מרוכזת, איכותית, והוא קם, גם, יש פה תהליך שמתחיל מהשנייה שפוקחים את העיניים בבוקר, מודה אני לפניך, מלך וקיים, ממשיך מטילת ידיים, כמו שציינת, הנושא של הידיים שהסתובבו להם בשעות חוסר ההכרה בכל מיני מקומות, עכשיו הן מתארות מחדש, ברכות השחר, שגם, אנחנו היום אומרים את הכל בבית כנסת באופן מרוכז, אבל בזמן חכמים זה היה על כל שלב בקימה, מסתקפים על המיטה, עומדים, לובשים את, חוגרים את החגורה, לובשים את הבגן, כי השינה זה חלק מהותי, וזה אני חושב הנקודה המרכזית, היא חלק מהותי מכל תהליך ההתחדשות הרוחנית של האדם. לכן צריך להתייחס בכבוד לשינה.
בהחלט. רבי צדוק אומר שאדם עובד השם, הוא ניכר בשינה שלו יותר מאשר בערנות שלו.
איך למשל?
בדיוק בהקשר של מה שהזכרת עכשיו. זאת אומרת, כשאני בערנות, אני יכול לשלוט בכל מיני דברים. אני יכול להגביל את עצמי במודעות מכל מיני סיבות, לעשות דברים לא טובים, להיזהר וכו' וכו'. שינה, לכאורה, תלויה בשאלה מה נבנה עד עכשיו. עם מה הגעתי, איך הגעת לשינה?
איזה מראות וחוויות חווית במהלך היום, הם יעצבו את השינה שלך ב...
כן, ולכן הוא אומר שקריאת שמה, הזכרת את קריאת שמה של המיטה, הוא אומר שקריאת שמה של הבוקר היא קבלת על מלכות שמיים, לעמוד בפני כל האתגרים, המעשיים, החברתיים וכו'. קריאת שמה של הלילה יותר גבוהה במובן הזה לפי ההסברה שלו, כי היא בעצם מגדירה איך אני כשאני לא יכול להחליט איך אני. איך אני מגיע למקום שבו מה שאני הוא מדויק ונכון.
ציין אולי לסיום, והם שני דברים. אני חושב שכל מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, באמת שהשינה היא משמעותית והיא בונה, ולא דיברנו על נושא של חלומות, שצריך נושא בפני עצמו, אין אדם חולה מהרהורי ליבו, אבל אני חושב שצריך, איך אומרים, להרגיע אולי מישהו, מי שצופים בנו, ואומרים, טוב, עכשיו אני ישן לא טוב, אז זה סימן שיש לי פה בעיות רוחניות, פנימיות. צריך להפריד בין רעיונות מאוד מאוד עקרוניים וגדולים, שכיום לפעמים יש גם סיבות חיצוניות שגורמות לאדם חוסר הפרעה, זאת אומרת, הפרעה בשינה או שינה, שאדם יראה, זאת אומרת, לא יישן בלילה ויגיד, אוקיי, זה סימן שהנשמה שלי לא עלתה.
כן, אבל הרבה פעמים לא במימד נשמתי, רגע לפני שאתה מרגיע את כולם.
כן, אתה אומר בכל זאת, תכניס, תכניס את המימד המיסטי פה בסיפור.
זה דווקא לא מיסטי, אני רוצה לדבר על מימד נפשי פשוט. אנחנו יודעים הרי שבסוכות אדם יכול לאכול אכילת הרעי מחוץ לסוכה, לא יכול לשון שינת הרעי מחוץ לסוכה, ומה שאמרו שזה בעיקר קשור לזה ששינה קשורה לביטחון. זה שאני יכול לעצום את העיניים, זה אומר שיש לי איזה ביטחון. ואני חושב שלא באתי להגיד שמי שקשה לו לישון הוא לא בסדר או כן בסדר. אני אומר שהרבה פעמים מה שעוזר לישון זה עבודה על הביטחון, על הוודאות, על הידיעה ש... וגם כשאני ישן, יש פה מישהו ששומר.
או, זה בדיוק הרבה. אני חושב, ההפנמה של אדם לפני השינה, שזה כל היום, אבל באמת ברגעים האלה לפני השינה, זה בצורה יותר מוקדת, של היציבות הזו. יש אלוהים. יש מישהו שאיתי, גם בלילה, יש מי ששומר עליי.
אתך, הפקיד רוחי.
הפקיד רוחי. אני אגב ברמה אישית מאוד ממליץ, לא יודע, חשבון נפש לפני השינה, אני חושב שזה אחד הדברים, לא נכנס עכשיו גם לרובדים הפנימיים, אפילו ברובד הפסיכולוגי הפשוט, אז זה שאדם לפני השינה הוא מסדר לעצמו את היום, מה היה,
מה היה,
מה יהיה, זה כבר נותן פה שליטה בתוך הלילה שעומד לפנינו.
טוב, אמרנו הרבה, צריך לישון על זה.
בדיוק, צריך לישון על זה, אנחנו נשען הלילה טוב על הפינה הזו.
לילה טוב.
לילה טוב לכולם.